نفع الخلال لا ده نومي، אבל כן אנחנו ולפתוח ככה את החודש הכי שמח, פרידה מהמשאר השם יקום דמו ועוד, אז זה קשה. ובאמת אנחנו בזה עסוקים. נראה לי שאנחנו רוחנית, נפשית, ככה רוצים להתברר עם עצמנו מה הולך להיות כאן עם שמחת החג המיוחד, הקדוש הזה. ובפתח הוא באמת, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה בכלל במסגרת מלחמה, וגם כשזה מאוד מאוד נגע בנו, נוגע בנו, פוגע בנו. איך עם מטען כזה אפשר לגשת אל החודש המיוחד והעמוק הזה? אז בעזרת השם נעשה קצת ככה לגעת בכמה דברים, מקווה שזה יעזור ויועיל לכולנו. אז באמת מי שנכנס המשתיים, מי שנכנס אב מתאים שמחה בשם, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז אפשר לומר שבאמת מי שנכנס בשמחה צריך להגיד לנו את זה, כי כנראה צריך לעודד פה משהו, תרבה בשמחה. אפשר להגיד שבאמת תמיד תשמח, וכאן צריך להרבות, ואפשר אולי להגיד שיש כאן איזשהו משהו שהוא מלמד אותנו שאולי לא היה צריך, לא היינו אמורים לשמוח. וגם הפוך, בחודש אב היינו אמורים לשמוח, אז צריך להגיד לנו למעט בשמחה. זאת אומרת הפוך, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, שצריך כן, כן לשמוח, הוא ברור, אולי כמו כל יום, אולי לא, אבל כן באמת היה צריך להיות משהו, משהו אחר. אולי דרך לפי ההבנה הזאת, שבאמת לפי זה יוצא, שהיה פה משהו שמנע מאיתנו לשמוח, ובא המשנה להגיד שכן צריך. מה בחודש אדר היה אמור להיות הפוך משמחה? זה יכול להיות באמת שזה, כשנכנס אדר, אנחנו הייתה את הגזירה הנוראה שהייתה, שהיא להשמיד, להרוג ולאבד, שואה. פשוט שואה שהייתה שם חתימת של אחד מלכי העולם, ופשוט זה מה שהיה אמור להיות, פשוט שמד. וזה היה, זה היה בגללנו, אחרי זה מסתבר שזה עבורנו, אבל זה היה בגללנו, ואנחנו אמורים ממש ממש, הייתי אומר אולי חודש אדר צריך להיות ככה, החג הזה. מקום של בושה, מקום של רצון לכפרה, פיוס, כי באמת המקום הנפשי שלנו, המקום הרוחני, היה מקום מאוד מאוד לא טוב. אז אומרת המשנה, בכל זאת צריך לשמוח. חודש אב, יש שם דברים קשים. מצד שני, כן, החורבן הוא דווקא מבשר איזשהו משהו מאוד מאוד גדול, ו... בעצם הוא מחביא בתוכו בשורה מאוד מאוד גדולה של קרא עליי מועד, שבו בחוריי, אז יש בו צד של מועד בתשעה באב. אז רגע השנייה, לא לשמוח עדיין, אומרת המשנה, מי שנכנס אבי מעטים בשמחה. כלומר, הייתי צריך כן לשמוח, אז אתה צריך להבין שזה עדיין עוד לא, אבל תשמור את זה. כלומר, זה קצת הפוך. אז באדר, צריך להגיד לנו כן לשמוח, כי באמת יש פה איזשהו משהו שהוא היה דורש מאיתנו להיות במקום אחר, יותר חלש, יותר מבויש, יותר אולי תשובה, כפרה, לא יודע, זה אולי היה מאפיין, ואומר לנו לא, צריך להרבות בשמחה. כי באמת חודש אדר הוא בעצם, שם נגזרה גזרה, ושם באמת פלפלו חודש אדר, ו... אמן מדייק בדיוק מה צריך להיות, והחודש הזה שוב בסוף נהפך לנו, זה עניינו שנהפוך הוא, אבל באמת היה שם משהו מאוד מאוד טרגי מצד, מצד עם ישראל. מה הייתה הבעיה? הבעיה הזו הייתה, כידוע זה המשתה בהתחלה, טיפ טיפה ניגע בזה, באותו משתה, דברים ידועים, אבל נחבר את זה גם לנו, לימינו. הנקודה העיקרית שם בעצם הייתה שיש, היה אובדן של מודעות, של איזשהו עמוד שדרה. עם ישראל שם הולך יחד עם כולם וחוגג, משתתף במסיבה, בחגיגה, במשתה הגדול הזה של אחשוורוש. שעיקר המשתה הוא בעצם לבוא ולבשר לעצמו, לממלכה של כל אחשוורוש, שבעצם הוא מחליף. הוא מחליף את שלמה המלך, הוא מחליף אולי גם מן הסתם את מי ששלח אותו, את האלוהים. אני בעצם מלך העולם, ואם עם ישראל לא יוצא, לא חוזר לארצו, או שיבטיח להם הנביא שלהם, אחרי 70 שנה הם יחזרו, אז בעצם כנראה הם נשארים פה. אם נשארים פה, אני המלך, ובואו נחגוג ביחד, אנחנו נהיה ממש נכבד את כולם, ונאהב את כולם, כרצון איש ואיש, השתייה כדת אינה אונס, וכן הלאה. ובעצם כולם שותפים, וגם עם ישראל אין כפייה, לא בשתייה, לא באוכל, לא בכשרות, לא הכל מצוין, תבואו. יש שם שיעורי תורה, אנחנו נמצא מקום צנוע ויפה ומכובד ליהודים, כולם מוזמנים. סיבת המשתה זה בעצם, הוא סופר ורואה, שככה הגמרא אומרת, שבאמת הנבואה של ירמיה לא הולכת להתקיים. הוא טעה, לא משנה כרגע מה החשבון, אבל בעצם יוצא שעם ישראל נשאר פה. הנבואה כנראה לא הולכת להתקיים. אז בואו נחגוג ביחד. ועם ישראל והיהודים פשוט שותפים לעניין. אנחנו לאט לאט הולכים שם ומאבדים את הדבר הכי בסיסי, שזה כבוד. כבוד לאומי. אנחנו שותפים. בעיניים שלנו אנחנו רואים שם שיש בגדי כהן גדול שהוא לובש, חז"ל אומרים, לכבוד ולתפארת. אז גם כן במגילה גם כן כתוב שהוא לובש בגדים מפוארים, גם כן תפארת. והוא מוציא כלים מכלים שונים, חז"ל אומרים, כידוע זה כלי בית המקדש. זאת אומרת, היהודי הולך ושותף. היהודים מגיעים, שותפים, החגיגה של אחשוורוש. לא נעים, זה מלך סך הכל ממש ממש טוב, והוא נותן מה שאנחנו צריכים, כבוד וכסף, ולמה לא, ללמוד תורה, מה שרוצים, אין שום בעיה. והנה גם דאג לנו, קרה לנו, זה לא נעים שלא נבוא, אז לכן אנחנו מגיעים. אבל מה במרכז, על מה חוגגים, מה הנושא כאן? הנושא זה אנחנו. הנושא בעצם זה שאנחנו עכשיו נשארים פה. היהודים מאבדים את הייחודיות שלהם. היהודים מאבדים בעצם את הדבר המיוחד, והם רואים נגד עיניהם שכל הדבר המכובד שעתיד, שהיה ועתיד להיות, הוא בעצם כרגע כמו שאפשר אולי לתאר, שאנחנו מגיעים לאיזשהו אירוע, איזשהו טקס, ששם הטקס הוא שורפים. סליחה, סמלים של מדינת ישראל, של עם ישראל. ואנחנו שם, אנחנו נמצאים שם, מוחאי כפיים, מרוצים, משתפים פעולה. לא נעים, אנחנו מוצאים פה, למה? לא נעים ללכת, הוא הזמין אותם, באמת לא הולך טוב, לא, הכל כאן ממש באווירה מאוד מאוד טובה וחגיגית, מכילה ומקבלת, ואנחנו זורמים עם זה. זה ממש נגדך, זה נגד האומה הזו, נגד עם ישראל, לא נגד, במובן הזה שבעצם אתם מאבדים את מי שאתם. ובאמת שם עם ישראל נופל, סך הכל פחות מ-70 שנה עברו. ואפשר לומר ששן הגלות מכרסמת בנו. קרה דבר קשה בגלות, זה לא רק הפיזור שלנו, אלא גם כן העיבוד שלנו את ערכנו. זה הפיזור בכל מיני מקומות, אחרי זה במשך הגלות, 100, 200, 2000 שנים, ובעיקר בעיקר התודעה הלאומית, הכבוד הלאומי שלנו. באמת על זה מרדכי היהודי, מעורר את אסתר, ועל זה נלחמים. אבל אם נציץ רגע בעצם לנקודה הזאת, נבין שבעצם משם מתחילה הדרדרות המשמעותית, שעם ישראל הולך ומאבד את הזהות, את עמוד השדרה שלו, את הכבוד הלאומי שלו. ובגלל שאין כבוד, אז באמת אנחנו גם נראים כך. אנחנו מפחדים בגלות. התורה אומרת, ופחדת יומם ולילה, לילה ויומם. וחמור עוד יותר, לא תאמין בחייך. התיאור של התורה של עם ישראל בגלות זה זה. הנה הריקבון מתחיל. התולעת של הקבר, קבר הגלות כבר מתחילה לכרסם בנו. ואולי בשארית הכוחות ככה מנסים עוד להרים טיפ-טיפה את המבט, ומרדכי שמה הולך והופך מהפכות, לא חס על כבודו, זה ממש לא משנה מה אני, והעיקר לעורר את אסתר, שהיא כרגע מנותקת, הגידו לה מה קורה שם, ורק אז התחלחל כי לא קלטה בכלל מה קורה, וטוב, מבינה שמרדכי קורא לה. אם לעת כזאת הגעת למלכות, מי יודע, לעת כזאת הגעת למלכות, בדיוק כנראה שאנחנו מתחילים להבין את כל הסיפור, כל מה שקרה כאן, שלא הבנו, הרי ברחת משיקחו אותך ותילקח אסתר, אף אחד לא, היא לא רצתה את זה בכלל, והיא בכל זאת נלקחת, ואנחנו לא מבינים למה, למה דווקא היא מכולם, והיא נלקחת ונמצאת בשבי, שם עם, אצל אחשוורוש, והיא מוכרחת להיות שם. מה הבחורה הצדיקה, התמימה, הטהורה הזאת צריכה להיות במקום הזה. מה הקדוש ברוך הוא רצה? עכשיו אולי אני מתחיל להבין אמר מרדכי, ויודע לעת כזאת, תיגעת מלכות, הנה עכשיו זה שלך. אנחנו מתחילים להבין מה קורה כאן, אבל אנחנו נסתדר, כי בכל מקרה זה יקרה. אם את מתמהמת, אם את לא מבינה את התפקיד, את גודל התפקיד שלך, אז אנחנו, ברור שהקדוש ברוך הוא יסדר אותנו, אין ספק בזה. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, וההמשך הוא לא נעים. את ובית אביך תאבדו, אני מזכיר לך שזה את ובית אביך. אביך קצת טעה שם, שאול מול הגג, שהוא לא הרג אותו, ומשם אחרי זה המשיכה השתלשלות, כי אחרי זה זרע עמלק נשאר בעולם. יכול להיות שזו הזדמנות שלך, בשם בית אביך, לבוא וכאן להילחם, על עמלק, על כבודו של עם ישראל. ופה נעמוד על נקודה נוספת, שזה בעצם תמיד תמיד עמלק מגיע, כשהוא מזהה שאנחנו בחולשה, כי אנחנו בדרך לארץ ישראל. בדרך לארץ ישראל אנחנו עדיין לא במקום שלנו, אנחנו קצת חלשים, ואת זה הוא מבין. צריך לזכור טוב, לדעת, שהעמלק הוא בעצם ממשפחתו של עשיו, שלקראת סוף דרכו, הוא בא ואומר לעמלק, קורא לו לנין שלו, הוא אומר לו, אני לא הצלחתי לעכב את יעקב. תדע לך שזה מלחמת הקיום שלך. אתה תמיד צריך לדעת שכשהוא מגיע לקראת ארץ ישראל, אני לא צריך להשמיד אותו, אבל אתה תנסה, ולפחות הכי בסיסי, כשהוא יגיע לארץ ישראל. כשהוא יגיע לארץ ישראל הוא כבר לא יהיה היהודון המסכן, יעקב, הוא יהיה ישראל. מה שאני בעצם הודיתי, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, אז אני בעצם, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי שלא אצליח לממש את זה, רק בארץ ישראל. ולאורך כל הדרך, תמיד תמיד, הוא מצטרף אלינו כשאנחנו באים לארץ ישראל, כשאנחנו עולים קומה, כשאנחנו בעצם צריכים לאט לאט להזדקף, להתעצם, בא עמלק ומזנב בנו, כשאנחנו יוצאים ממצרים, גם עם שאול ודוד, ועכשיו בבית, לקראת בית ראשון, בית שני, בניית בית שני, זה מה שמרדכי מנסה להגיע כדי לאפשר את בניית ירושלים ואת המקדש, והמן קולט את זה ובא עם ילדיו וכולי. ותמיד זה יהיה, שבת שאנחנו נקרא את פרשת זכור, היא זכור אשר עשה עמלק בסוף פרשת כי תצא, אבל פרשת כי תבוא היא מיד הסמוכה אליה, חז"ל אומרים שים לב לסמיכות, כי תצא, סוף הפרשה זה זכור אשר עשה לך עמלק, ומיד והיה כי תבוא אל הארץ. חז"ל אומרים, אומר בעל הטורים, כי תמיד הארץ, בכניסתנו לארץ, מגיע שם עמלק. עולים קומה, מגיעים לארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל אנחנו עולים שלבים אחרי שלבים, עמלק תמיד מגיע. מה אתה רוצה מאיתנו? מה הפרענו לך? מה הנושא? הנושא בעצם, העיקר שלא תיכנסו לארץ מיציאת מצרים, והיוגדתם לפרעה, כי ברח העם, מי יגיד לו? עמלק, חז"ל אומרים, שם שם תצפית, לעשות הכל כדי שהוא יצא ממצרים, ואנחנו נעכב אותו, נלחם בו, ונראה לו איך שהוא לא יכול באמת באמת לבנות חיים אחרים, של גודל, של קודש, של עדינות, של עומק, של תקווה בעולם הזה. עשיו מול יעקב. עשיו הכל עשוי, שלם, אין לה להתקדם, לכן הוא חוזר מהשדה והוא עייף, ויעקב בדיוק הפוך, הוא עוקב אחרי המציאות, המציאות הלא פשוטה, כדי להגיע להיות ישראל, עד שהיה יעקב למישור, בהמשך הדרך. זאת המלחמה, זה עמלק, עד ימינו אלה. תמיד כשאדם מאבד את הכבוד הפנימי שלו, האישי שלו, שם באמת מתחיל הבלבול. אדם לא יודע מה המשמעות שלו, מה התפקיד שלו, אז הוא מתחיל לחפש כל מיני דברים מבחוץ, מי אני, מה המשמעות שלי, ולנסות ללבוש כל מיני דברים, כל מיני תחפושות, כל מיני לבושים. סוג של בריחה. אדם שהוא לא כל כך סגור על מי הוא, מה הוא, אז הוא כל הזמן הולך ובורח למקומות אחרים, לאנשים אחרים, להשוואות, לפזילות, לחוסר אמון בעצם במי הוא. כשאין הכרה בטוב של האדם, אז הוא מחפש להשלים את זה כלפי חוץ. סוף סוף אני צריך לראות שיש לי איזשהו זהות, יש לי משמעות, אז מי אני? אז אולי אני אקח, אולי אני אקח. אולי ככל הגויים בית ישראל, אולי מדינת כל אזרחיה, אולי אני דומה לו, אולי אני דומה לה, אולי אני... מה, איך הם עושים, איך אני צריך לעשות, כל הזמן אין עומק מבפנים, אין נחת פנימית, אין שלמות, אז אדם כל הזמן חפש את זה מבחוץ. זה הקושי. האדם מלא מלא מתוכו ספק, במקום לבוא ולהיות עם ידיעה מה המשמעות שלי, מה הערך שלי, מה היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, איך אני הולך ומכיר את מי שבי. מתפתחת הבנה שהמשמעות שלי היא תמיד באישורים מבחוץ. היא תמיד כתוצאה מכך שמה יגידו עליי, איך אני אראה, מה אני אמור להיות. ככל שאדם יותר מתרוקן ממי שהוא, ממה שנמצא בתוכו, החוויה הפנימית היא בעצם, היא כל הזמן לחפש, לחפש משמעות, לחפש... בסוף אני שווה משהו. ושם האדם מאבד את קומתו הפנימית. יש כלל מאוד מאוד משמעותי שאומר אור החיים הקדוש, הוא אומר תמיד כשאדם פוגש את הקודש שבתוכו, הוא לאט לאט הולך ומזדקף. משהו בתוכו מתעצם, נבנה, משהו בתוכו גדל. והפוך, האדם החוטא, קומתו כפופה. היינו אומרים אולי הפוך, אולי דווקא האדם הבריא, הישר, מלא בכוחות, אז הוא כזה כפוף, ואור החיים הקדוש אומר בדיוק אחרת. הוא אומר דווקא שככל שאדם יותר, הקודש שבו, המודעות למה שנמצא בתוכו, לאור שבו, לקדושה שבנשמתו, יותר ברורה לו, אז הוא יותר מזדקף, והחוטא קומתו כפופה. כי הקדושה היא תמיד מרימה את המהות ואת האיכות, כך הוא אומר, באדם. קראנו השבת את פרשת, נוגע למחצית השקל, פרשת כי תישא, תרים, תרים אותם. אומר אור החיים הקדוש, זה הכוונה, כי תישא את ראש בני ישראל, תרים אותם. להרים אותם, פירושו של דבר, ליצור אמון בעם, ליצור אמון באנשים. אדם, כדי להתחבר לריבונו של עולם, צריך להבין, שבתוכו יש קרבת אלוהים. את לא יוצרת קרבת אלוהים, אדם לא יוצר דבקות, הוא מגלה אותה, הוא חושף אותה. אדם לא יוצר גודל בתוכו, הוא מאפשר למה שבתוכו כבר להיות. כשאני לא מבין את זה, כשאני לא חי את זה, אני מחפש להסתכל החוץ על הצדדים. אני מסופק מה יש בתוכי. קומתי כפופה, אני לא מבין מה הצבע שלי, מה הגוון שלי, מה היכולות שלי, מה נמצא בתוכי. ולאט לאט אני חי חיים כאלה שהם מעססים, שהם ריקים, ואני נפח להיות אדם שמחפש כל הזמן אישורים מבחוץ. הרב צוקרמן זצ"ל היה אומר, כשאדם מחפש אישורים מבחוץ, הוא לא יכול להיות מאושר. האישור הפנימי, שאדם מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ויש לו תפקיד, ויש לו משמעות, זה נותן לו את התודעה ואת החוויה, חוויה עצומה, שיש בתוכי דברים מאוד מאוד גדולים. אבל אם אדם לא מבין את זה, והוא חושב שכל המשמעות שלו, כל הקיום שלו, תלוי במה יגידו לו מבחוץ, וכמה הוא משמעותי מבחוץ, אז מבפנים, הרקנות הזאת יוצרת כל הזמן כפיפות והססנות, הוא חי בערפל, הוא חי בספק, הוא חי כל הזמן בעמדה של נזקקות, וזה ממש ממש אומללות, כי האדם הזה לא חי נכון, ולכן לעולם הוא לא יוכל להיות שמח. השמחה שלנו, שכל אדם, היא נובעת מכך שאדם מבין, ובהמשך גם חווה, מרגיש שיש בו משהו גדול ומאוד מאוד מיוחד. צריך להיות האדם שמח בחלק שלו. כל השוואה, כל פזילה, היא בעצם נובעת מכך שהמקום הפנימי שלי הוא לא כל כך ברור לי. אבל כשאני מכיר את המקום שלי, ואני לומד אותו ממש בשכל, ולאט לאט מתפעל ממנו, מה אתה, קדוש ברוך הוא, שתלת בתוכי, מה נתת לתוכי, לתוך עולמי הפנימי, וזה שם תפקיד שלי, שם היכולות שאני צריך להכיר הטוב, ואחרי זה גם כן להכיר מה שפחות טוב בתוכי. ואני מבין שמשם אני צריך לעבוד אותך, זה החלק שלי, לא חלק אחר, לא של מישהו אחר, לא של אנשים אחרים, זה שלי. לאט לאט אדם מכיר, ועל גבי זה מעריך ואוהב את מה שבו, את מה שנמצא בתוכו, שמח בחלק שלו, לא בחלקים אחרים, אלא בחלק שלו. זה לא שמחה שהיא תלויה במה אומרים עליי, או מתדלקת איזשהו תדלוק חיצוני. היא שמחה שלא תלויה בדבר. יכול להיות שפחות גם סיטואציות לא נעימות בחיים ולא טובות, יש עליות ויש ירידות והתמודדויות, זה נורמלי, זה בסדר, אבל אדם שבעצם הוא תלוי במה שנאמר בחוץ, מה שקורה בחוץ, ואין אמון פנימי, ואין תודעה, חוויה פנימית, אז הכל בעצם הפך להיות מאוד מאוד ריק. זה בעצם גם מה שקורה על אדם היחיד, ואותו דבר בחזרה גם לחיי עם ישראל. תמיד, וגם שם, אנחנו באמת רואים שעם ישראל מאבד את המקום הזה, המקום הפנימי הזה. והמקום הפנימי שלו, של מי אנחנו, הוא נשכח מאיתנו. שכחה, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, היא כוח היצר הרע. ככה הוא אומר, השכחה היא כוח היצר הרע, שלא מניח, לא מניח לאדם לזכור מהו, מי הוא, מה המשמעות שלו. זה מדהים. כל כוח היצר זה לאט לטשטש מהאדם כמה הוא מיוחד, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בך, נתן לך תפקיד, נתן לאדם הזה משמעות. יש לך צליל, תו, תפקיד שהוא ממש ממש גדול ואלוקי, ואתה צריך להגיד, חייב אדם לומר, בשביל נברא העולם. כל כוח היצר, לא משנה מאיפה, תמיד תמיד זה להגיע לאותה נקודה שבו אדם ירגיש מיותר וחלש ומיואש, שכחה. כנגד השכחה אנחנו יוצרים זיכרון, זיכרון ירושלים, זיכרון המשמעות שלי, זיכרון שבת. אנחנו זוכרים דברים כי אנחנו בעצם רוצים להתחבר אליהם. זיכרון זה באמת חיבור, שכחה זה כשאדם הוא מנותק, מנותק ממשהו, מנותק מרעיון, מנותק ממישהו וכולי, אבל לזכור זה בעצם להיות מאוד מאוד מחובר. כשעם ישראל זוכר מיהו, אז הוא ממש מביא אור אחר לעצמו ולעולם, בציון תצא תורה לכל העולם. כשאדם זוכר שיש לו משמעות מיוחדת, כך הוא מדבר, כך הוא בונה את היום יום שלו, כך הוא בונה את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא ולסביבה, ואני מבין שיש לי אחריות לעם ישראל להביא את האור שלי, את התפילות שלי, את המחשבות, את כל הטוב שבך להביא, אחרת צריכים אותך, צריכים אותך, החיילים, הלוחמים, והאנשים ש... נלחמים על בריאותם הנפשית והפיזית ועוד ועוד, צריכים בצפון, בדרום. אני, כן, את גדולה ואת משמעותית, וצריך את התפילה שלך, וצריך את הברכות שלך, וצריך את הלימוד תורה, ועוד ועוד ועוד, כן. הקדוש ברוך הוא אוהב את הדבר המיוחד שבך, שבך, ועם ישראל מחכה, אני, כן, בטח. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי וגדול. אם לא, האדם רואה את עצמו קטן, והוא מתחיל להתכופף. כי העולם הפנימי שלנו הוא תמיד מתרומם, כשהגודל שבנו אדם מתרומם, כשהוא מבין שהוא מיוחד מאוד. זה לא סתם טיפ לחיים, זה חובה שלנו מול ריבונו של עולם. מה הגודל שנתת לי, שנתת לנו, לדור המיוחד שלנו, ובתוך זה גם אני, גם אנחנו. ובתוך כך אנחנו מביאים את האור המיוחד שלנו. זה ניצחון של עם ישראל כנגד השכחה. והתורה מצווה לזכור, שתיים, לא לשכוח, שלוש, למחות את עמלק. כדי להגיע למקום כזה שבו באמת אדם מצליח למחות את עמלק, זה כי תישא את ראש בני ישראל. והם צריכים לתת כל אחד מחצית השקל, לא שקל שלם. העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט, מצוין לתת צדקה, מעולה, גם לבית המקדש בעזרת השם. אבל מחצית השקל זה לזכור שחצי. אני חי חצי כשאני לבד. ההבנות שלי, העשייה שלי, הטעויות שלי, זה חצי. אני מחובר אל הכלל. הכלל מחובר בתוכי. זאת הנשמה הקדושה שיש בנו. אומר בעל הטורים בגדולי הראשונים, וכך גם השפת אמת מביא, נפש, גימטריה שקל. שקל אותה גימטריה, חצי שקל, הכוונה מה שאני רואה, אני רואה רק שכבה אחת. אבל יש בך, יש בך המון המון דברים גדולים, שזה צריך לבנות תודעה כזאת, של תורת השם שמשיבה את הנפש, היא תמימה ומשיבה את הנפש, של חינוך כזה, של ילדים שככה הם יגדלו בבתים כאלה, שמעריכים אותם, שאוהבים אותם, שיש בהם, הם יודעים שיש בהם דברים מאוד גדולים, יודעים שהעם הזה הוא מיוחד, הוא בעולם אחר לגמרי. והעם הזה, הדור הזה, הוא מקים מהם מדינה, ובעזרת השם גם כן מדינה שתביא המון המון ברכה ועוצמות ואור לכל העולם כולו. אם יודעים מי אנחנו. מה קורה כשאדם לא יודע מי הוא? מה קורה כשאדם מתבלבל, שוכח, מתחיל לפזול לכל מיני? הוא נחלש. כשנחלשים מגיעים החיידקים. כשהאומה שוכחת מי, מה המשמעות שלה, מגיעים חיידקים, מצפון ומדרום. כמו כל פצע. זה לא זורם, אדם לא זורם שם, מגיעים חיידקים, מגיעים זבובים, ראינו מפלצות, בצפון בעיקר בדרום, פשוט מפלצות, לא חיות אדם, פשוט מפלצות. ראינו שהעם הזה, חברה, כל פעם ככה דיברו, חברה שצועה ולא אוהבים אחד את השני, ומדברים בשנאה, והם, בקיצור, אין להם יחד, אין דבק, הכל שם שבור, הכל מרוסק, הם מריחים את זה, הם מחפשים את זה. לך כנוס את כל היהודים, אין הכוונה בעצם עכשיו שניצור איזו אחדות מזויפת, בואו לא נריב, ממש ממש לא. לך כנוס את כל היהודים, זה לא כי תפלל בית הכנסת חזק חזק, כי רק משם אנחנו מתחילים להבין שאנחנו אחרים. לא אחדות מזויפת של בואו נעשה שקט. מי שיש לו אהבה ואמון, לא מפחד מאתגרים. זוג שיש לו אמון ואהבה, לא מפחד מאתגרים ולדבר. זוכר את הרצוק רון, הרבה פעמים, זה צהל היה אומר הרבה פעמים ש... אז האיש צריך להיות איש, והאישה צריכה להיות אישה, ויש ביניהם עכשיו קונפליקטים, בסדר, אז הם ילמדו לאט לאט לעשות את זה. שקט מדומה, אחדות שטחית, זה יכול להיות איזשהו משהו מאוד מאוד מזויף ומשתק. זה דורש מאיתנו הרבה עבודה, להבין מי אני, מי אתה, מה יש פה, מעבר למה שרואים. לא כשבא לי אני מסרב, וכשאני לא... וכשלא מתאים לי זה אני יורד על מי שמשתמט או שלא, משירות צבאי, קרי החרדים. דבר אתה אומר, רגע, יש פה ממש אורגניות אחת, ההיסטוריה מזכירה לנו שאחד. האויבים שלנו מזכירים שאנחנו אחד. אתה מבין את זה לעומק, לא בשפה החיצונית הפוליטית, כל מיני מסכות, תחפושות ומיתוג של אנשים, אלא בשפת הנשמה. אחדות אומר הרב, אנחנו לא יוצרים אותה, כך הוא כותב מדבר שור, היא קיימת. וכשאני לא מבין אותה, אז נראה לי הכל שסוע, הכל שטחי, ממבט חומרני, מדינת כל אזרחיה, אי אפשר להגיע לאחדות. אבל כשאתה מבין בעצם, רגע, העם הזה יש לו שפה אחרת ותרבות אחרת, מסתכלים עליו אחרת, במשקפיים של אמונה, משקפיים של גודל, של קודש, זה אחדות שהיא לא אמצעית, אחדות שהיא מבינה עליו, ולא מחוברים לעצמנו, למסורת שלנו וכו' וכו', עד אפשר ממש לשבור אותנו. היו לא תהיה. אנחנו גם לא מכירים את זה, מכירים את זה, אבל חווים את זה לצערנו, דווקא בסיטואציות שתופסים אותנו בגרון, שמשפילים, שמתמלנו את נשותנו, את ילדינו, רוצחים בנו וכולי, פתאום אנחנו מבינים שאיך אנחנו אחד, איך אנחנו מציאות אחת. חשבתי שאני כמוך, שאנחנו שוחרי שלום, אני שם מעבר לגדר, אנחנו נהיה ביחד, אני שם מהעוטף, פתאום מסתבר שלא, אתה מבחינתי גם מתנחל, אותו הדבר. לא, 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 אתה אותו הדבר, לא תברח מזה. הוא מזכיר לנו שאנחנו אחרים, שאנחנו יהודים, ומצטרפים אליו גם מכל מיני אוניברסיטאות ובכלל, אקלים כללי של אירופה בעיקר, כנגדנו, אתם אחרים, אתם שונים. איך שכחתי, אומר האדם, שאני שונה. המציאות פתאום תופחת על פניו, את אחרת, אתה אדם שונה. מה מיוחד בך? ובמקרו, את אומה אחרת, אתם אנשים שונים. במה? רצינו להיות מאוד מאוד דומים לכולם. אומרת הגמרא, גדולה עשרה טבעת. יותר מכל הנביאים והנביאות שהיו לעם ישראל. עשרה טבעת מחשברוש לאמן, ופתאום גזירות. ושמד. הדיבורים זה של סוף הדרך. עם ישראל, רק אז מתחיל להבין, איך שהוא התבלבל, איך שהוא רצה דברים אחרים, איך שהוא איבד את הכתיסה. אז הקדוש ברוך הוא בא ומכריח אותנו להיות מי שאנחנו, מכריח את האדם היום יום, כשהוא מתבלבל אתה בסוף תגיע להיות מי שאתה, אתה לא יכול להיות מזויף, את גדולה, את בת של אומה, אתה בן של דור גדול, איך אתה יכול לחיות ותחפושת כל היום, חוץ מפורים שזה מצוין, אז אתה חייב להיות גדול, גדול זה להיות אדיר, חסד ענק יש, אור גדול ומיוחד יש בחודש אדר, כתוב בספר החסידות, מלשון אדיר. בחודש הזה כנראה אנחנו פושטים צורה, לובשים תחפושות כי אפשר להתחפש, כי בכל מצב איפה שאתה לא תהיה, הקדוש ברוך הוא איתך. אבל גם תלמד גם להוריד תחפושות אחרות. כל מיני כיסויים וכל מיני בריחות, לא. תוריד את האדרת, את הכיסוי, אדר מלשון אדרת, חושפים. מגלים הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים באומה הזאת, בדור האדיר שלנו. שהוא גם מחכה לאנשים אדירים שיתפללו עליו, שילמדו אותו כמה הוא גדול. לא ידעתי, כמה פעמים אנחנו שומעים את זה, לא ידעתי, לא ידעתי שזה השבת, שזה התורה, שאנחנו בעצם בסוף בסוף מחוברים, אנחנו חולקים על הרבה דברים, אנחנו ממש ממש מחוברים. שם, כך, באווירה הזאת, בצורה הזאת, אנחנו נכנסים לחודש אדר. כואבים, קשה לנו, אנחנו נושאים בתוכנו שברים, התמודדויות, אבל אנחנו ממש ממש בטוחים בנצח ישראל, בטוחים בדור המדהים הזה, הגדול הזה. אנחנו שמחים, אנחנו צריכים לשמוח, לדבר ככה על עצמנו ולילדים ובכלל, כי באמת אנחנו, את זה מה שהטרור רוצה. הטרור לא יודע להילחם, הוא יודע לראות, הוא יודע לאיים, להתפרסם, לפרסם את זה, ולנסות ליצור, בכל העולם, דווקא כאן, אבל בטח כלפי עם ישראל, ליצור תחושה של הכל אבוד. ומאיימים עלינו, ואנחנו, מה יקרה, ולפחד, לא, לא, אנחנו לא מפחדים, אנחנו שמחים, אנחנו שיחים ביתר שאת, איך אנחנו מתייחסים למשפחה הזאת, ליתומים, לאלמנה, לשבויים, למלחמה, לנופלים, למתמודדים נפשית פיזית, לפצועים השונים, אנחנו לוקחים את הכל, ומדייקים את השמחה שלנו, בעזרת השם את כל החיים, את כל עבודת השם, את השמחה שלנו, שמשכנס אדם רבים משמחה, ופעם זה לא משהו היסטורי שפעם היה, מאוד מאוד אותנטי, מאוד אותנטי. והשמחה הודעה לקדוש ברוך הוא. תשועתם לא הייתה לנצח, אלא היי יוד יוד תף, לא היי יוד תף היי, אלא היית אתה הקדוש ברוך הוא. אמונה עצומה בקדושת הנשמה, שבך, שבדור הזה, שמונו של עולם איתנו, בא מלחמות, מצמיח ישועות, מצמיח גודל. בחודש אדר, נגלה בעזרת השם את הכוח האדיר שנמצא בתוכנו. בתוך כל אחד ואחת, בעזרת השם מהיחד שאנחנו מוכרחים לפגוש אותו בצורה כואבת, אבל הנה אנחנו ממש רואים אותו לנגד עינינו, הוא העיקר, לא מה ששומעים ורואים ותקשורת, ממש ממש לא, יש פה דברים הרבה יותר עמוקים, מבעד למסכה, מבעד לתחפושות של האנשים, יש שם גודל נשמתי, יש שם זהות שמחכה, קחו אותי, תגלו אותי, תחשפו, את כל הגודל הזה, כי תיסע את ראש בני ישראל, להרים להם את המהות, את האיכות, כך אומר אור החיים הקדוש, בעזרת השם, אנחנו נזכה מקדושת החג הזה, והחודש הזה, לגלות הרבה דברים עמוקים, אדירים, תוך חודש אדר, אדירים, הרבה עוצמות, שהתגלו בעם ישראל, בכל הבתים, בכל האנשים הפרטיים, הגדולים, הילדים הקטנים, חיילים הצדיקים שלנו בצפון ובדרום ובמרכז, כל כוחות הביטחון, ודאי השבויים, חטופים, הפצועים, בגוף ובנפש, אנחנו בעזרת השם מתפללים להצלחת כולם, מכוח החג הגדול הזה, החודש המיוחד הזה, לבטל את השכחה, נחזור לעצמנו, לזכור, להתחבר לדברים הגדולים שנמצאים בתוכנו. ואז אנחנו באמת נבטא לא רק כשיש לחץ וכשמוסרת הטבעת ואנחנו פוגשים את עצמנו נופלים, אלא ביום יום בעזרת השם, איזה שמחה אמיתית יש בנו, איזה חלק מיוחד יש לאומה הזאת, תן חלקנו בתורתך, תן, אנחנו צריכים ללמוד לשמוח בחלק שלנו במיוחדות שבאומה הזאת, שבדור המיוחד הזה, בעזרת השם אנחנו בעל מלחמות הצמיח ישועות, ומהחודש הזה הכל יתהפך לטובה, למשאלות הלב שלנו, הקדוש ברוך הוא יהפוך לכם הכל לברכה, לשמחה, לעם ישראל, מאבל להיות טוב, ממציאות שהיא מעיקה לששון ושמחה, בשורות טובות, חודש שמח. תודה רבה, בהצלחה לכולם.
תודה רבה.
תודה רבה.
אתם
תודה רבה, רב.
ממש
תודה
טוב.
רבה, רב.